אנו רחוב להיות מיכת עתיד צורה וכולי. עכשיו כאן כבר בבת גלשון לראות את המבנה שלו, מבנה של שבע שורות, אנו וכוח להיות מיכת עתיד צורה, קבל ינת המחה וכולי, נגמר שיחודך ברכם תארם, חסין קדוש עפית גאם, מצלח הכל שבע שורות. ובשורה השמינית ברוך שם כבחתו לעולם ועד, כל שורה עם שישה מילים, סך הכל ככה שמונה כפול שש, יותר נכון שבע כפול שש פלוס ברוך שם. טוב, אני קורא כאן שתי השורות פה בסידור פה, יש פה ציטוט מבחיים ויטל: המקובלים הנהיגו לומר פיוט זה מכיוון ששבע השורות שבו מקבילות לשבע פעמים שכל השם נזכר במזמור של למעלה. עכשיו כמובן בעצם מקובלים, אם מדברים על מספר שבע במסגרת הבריאה, זה בעצם שבע הספירות, ואז המזמור של, טוב, זה כמובן מסביר על מזמור חפתת עוד הפעם, למה אמרו מזמור חפתת בכניסת שבת? כי אם משפר פעמים כל השם, אז שבע פעמים הללו מייצגים גם כאמור את ה שבע ספירות שדרכם העולם בעצם שכל המשתשם מלמעלה או בעצם נברא. עכשיו בזמנו מה שאני זוכר איפה מה שראיתי בעצם אומרת מבחינת המקובלים, הקטע הזה אמור לייצג שם שמבית אותיות שבע כפול שש, 42, בעצם נועד כמו לייצג את שם שם בית האותיות. כמה צריך לומר משפט משניים לגבי השמות בכלל. יש אמנם בראשונים ביום המחלוקת מה זה שם מפורש. זאת אומרת, שם מפורש זה שם של י' כ' ו' כ', כפי שמבטאים אותו. אומרת, אנחנו מסתמכים על זה שחז"ל אומרים זה שמי לעולם וזה זכי לדור דור, זה שמי לעולם, אז דורשים את זה בלשון העלם. ואז לא, כשם שאני נקרא אני נאמר, ואז בעצם השפי זה שם מפורש הוא זו תפיסה אחת הדומיננטית, ששם מפורש זה בעצם שם של ארבע אותיות. יש דעות בראש ובגונים ביום שחושבו ששם ששם מפורש שכהן גדול יאמר ביום כיפור זה או מ"ב או ע"ב אותיות, אבל בסיסית הייתה עוברת יותר שמדובר בשם של ארבע אותיות. מה אם כן המשמעות ששם של מ"ב אותיות או ע"ב אותיות? אז כאן צריך טיפה לסמוך על כוזרי ועל רש"י. יש רש"י מסכת סוכה דף מ"ה, שבו בעניין השם הושיע נא, שבו פלוס מינוס הוא נותן איזשהו הצצה לתוך העולם של שם של עין בית אותיות. אם אני צריך לתמצת את זה בלשוני, זה בעצם השם שהקדוש ברוך הוא פועל בתוך ההיסטוריה. זאת אומרת, הוא עושה שם איזה חשבון שלם וארוך באמת עם העברת אותיות וראשי תיבות, אבל הפסוק הזה נלמד מהפסוקים בקריעת ים סוף: וישא וימת, פסוק שאומר וישא וישכון, וישכון הענן בין בני ישראל ומצרים, וילך וישא וישכון, משהו כזה. באמת הנקודה כזאת שהשם הזה זה בעצם איך שהוא פועל בתוך ההיסטוריה, איך שהוא בא ומתגלה על ידי זה שמבדיל במצרים בין ישראל, על ידי זה שהוא שומע לישראל. בפיות האחרות זה השם בפעילותו ובהתגלותו אלינו תוך, או בהתגלותו אלינו תוך כדי פעילותו. כאן צריך שנייה אחת נחזור לתפיסת הכוזרי לגבי השם המפורש. הכוזרי הרמב״ם חושב שבדל בסיסי בין שם מפורש ושמות אחרים הוא בעצם דרגה. כל השמות הם תוארים לקדוש ברוך הוא: חנון, רחום, אלוקים, צבקות, כל אלו מתארים, מתארים או מבין איזה תיאור של פעולותיו. ויוד כיבבתי גם כן, אמרם הוא לא יודע בדוגמה, הוא משאל שקשור להוויה, שאת אלוקים מסוים שמקור הכוח, שהוא הכי חזק, כיבבתי שהוא מקור הוויה, שהוא הכי מאוד הווה. אבל בכל אמרם, מה זה כהשרה, אבל כולם מקרדית אצלו, שהשם הזה הוא סוג של תואר. כוזרי לעומת זאת מפתח תפיסה אחרת. יש כל שאר השמות, כל השבע השמות שלנו נמחקים, הם מתוארים. בין לשון אדנות, או בין לשון אלוקות, או בין אם זה לשון צבקות, וכמובן חנון ורחום ואלו שנמחקים, כל אלו מבין איזשהו תיאור. לעומת זאת, שם מפורש הוא שם שם פרטי, כאילו שם פרטי, זה כמו בן אדם, יכול להיות בן אדם ששם פה כחיים, כדוד, כאיתן, כשלמה וכן הלאה, ויכול להיות אותו כגבוה, כנמוך, כרזה, כנחמד, כזועף וכן הלאה. אז יש הבדל עקרוני בין לכל מישהו חיים, יעקב, שלמה, דוד וכן הלאה, בין ניקולו כאמור נחמד, נמרץ, שמן, רזה, גבוה, נמוך, לבן, שחור, כתום. ההבדל הוא שהראשון הוא שם פרטי, בעצם איזשהו זהות או זיהוי, כל האחרים הם תיאורים. כך כוזרי חושב, אני יודע שאני מתכבב כן, לשמות האחרים, שכבב כן איזשהו שם, שם, שם פרטי כאילו. עכשיו, ואז הבדל בינו לבין, כמו שם שם בית או עין בית, זה בעצם אילו שמות של התגלות, איך הוא פועל. בעוד ששם יתקבב כי זה בעצם כמו עצמותו במלכות ידברך. עכשיו, ואז אנה וכוח בעצם בא לבטא לפי תפיסה הזאת, שם שם בית אותיות כאמור, שמשמעותו זה כמו שעין בית, זה בתוך ההיסטוריה, משמעותו פה בתוך הטבע. בתוך הבריאה. זה הראשון שפועל בתוככי העולם. ואז אנחנו גומרים לתאר את הבריאה, מסגרת ששת המזמון שכבר אמרנו, אז עוברים לאיזשהו ביטוי, באמת, שמתאר את השם, את פעילותו, התגלותו ופעילותו בתוככי העולם. עכשיו, ספציפית, הקטע הזה, הפיוט הזה, הוא מתמקד בטוב השגחה, פחות בבריאה. אנה וכוח, שבעקבות הכל השם בכוח, כל השם באדר, גדולת ימינך תתיר צורה, צורה זה עם ישראל, שהיא אלמנה צורה בעקבות החורבן. כבן התמחה סגבינו, תארינו נורא, נגיבו ראשי ייחודך, כבבת שומרם, בכם תארם. קיצור, הוא איזשהו ישמור ויגן עלינו ויצא אותנו מהגלות. אבל זה מסגרת כאמור ביטוי לשם הזה. איפה רואים את זה? ואיפה שזה השלכה, השלכה גניקה הזה, הגבול הלכתי, זה בשעות הסיום. בעצם יש פה 8 שורות, כפול 6, זה 48, לא 42. אבל זה מאוד פשוט, זה 7 כפול 6, זה הביטוי לשם שם בית אותיות. ואז אחר מכן, ברוך שם, כמו מפתור למבט, שזה כמובן מה שאומרים, כאשר שם את השם מפורש. הכהנים באו, מי שמשות השם מפורש, יצא פי כהן גדול, היו קוראים משתחים ועומדים ואומרים, ברוך שם מלכתו עולם ועד, ובראשונים שם ביומה, זאת אומרת, בגמר ביומה, זה כמו מבוסס, כי שם השם מקרב הוא גודל אלוקינו, כשאני קורא בשם השם, אתם אבו גודל, כשאתם שומע שם משמעותי, יש חובת שבח והודעה, זה מה שם יום הדף למדזיין, גם בסוטה דף מם, הוא מרומם כל ברכה ותהילה, כשאתה שומע את שמו המרומם, אתה סופט את ברכה ותהילה. ועכשיו, ואז בעצם, ברוך שם מלכתו עולם ועד פה, הוא תגובה למילת השם. עכשיו, לזה יש, ולכן, זה בעצם 7 כפול 6, פלוס התגובה. עכשיו, לזה יש כמות, זה השלכה גם מעשית, יש מנהג שמובא בטור, לגבי אמירה, ברוך שם מלכתו עולם ועד בכל רם. לפי ה... יש מדרש, הוא מצטט שם, מדרש בעצם אומר, שברוך שם מכתוב אדם ועד, סליחה, המנהג אומר בעקבות המדרש שברוך שם מכתוב אדם ועד לא אומרים בקול רם. המדרש אומר ככה, שזה בעצם תפילה או אמירה או שבח שייך למלאכים, כי רק המלאכים באמת חוזים את כבוד מלכותו באמת. אנחנו לא מספיק רואים את זה, ולא מספיק, יכול להיות, אתה צריך לשבח את כבוד מלכותו, אתה לא מספיק רואה את זה. או אתה לא באמת, אז לכן זה בעצם ברכה שבאופן תיאורטי שייך לדרך ורק למלאכים, ששם ברוך כבוד השם במקומו. אנחנו בכל זאת פוגשים את זה במפגש עם שם השם. אז לכן, כשיש שם השם, אז אומרים ברוך שם העולם ועד, אז בעצם גנב, המידה של זה שבעצם זה גניבה מהמלאכים, שהעקרונית זה שייך למלאכים, ואנחנו איזשהו אומרת ככה, אומרת, הדליפו, גנבנו בדרך של הדלפה את, את הברכה הזאת. ולכן יש כפידה לא לומר אותו בקול רם, שלא לעורר את זמה של מלאכים, אם תרצו שלא להחשיב את עצמנו כמלאכים, זאת אומרת, אמרתי שמת הפער שבין אדם למלאך, או מערכת עצמי תקינה בין אנשים למלאכים, יש מנהג שאומרים לך שקודם אדם ועד, וכמובן זה מה שאנחנו עושים כל השם בקריאת שמע, שאומרים את זה בלחש, למעט יום כיפור. ואז המנהג אומר, ביום כיפור אתה בדרגה של מלאך, ולכן ביום כיפורים מותר לומר את זה. וכן המנהג הזה, עכשיו, מאוד יכול להיות, שזה לא אומר שעשו למה ברוך שקודם אדם ועד סתם, באמצע היום, אלא אסור לומר את זה במסגרת של דבר שבקדושה. זאת אומרת, אלא בציבור, אסור לומר את זה בדרך של ענייה. מותר אדם פרטי אולי לומר את זה, בדרך, בציבור, בדרך של תגובה למפגש עם שם שמיים, אז זה באמת אסור. אז לכן אין זה בקדושה למשל. עכשיו, אם ברוך שקודם כתוב אדם ועד פה, הוא לא תגובה לשם שמיים, הוא סתם איזו אמירה, אז יש פחות בעיה לומר את זה בכל רם. אם הוא מהווה תגובה לשם שמיים, אז זה בדיוק המנהג שאנחנו נוהגים לא לומר ברוך שם עולם ועד בקול רם. למה? כמו, כי זה אותו מנהג שהובא שם בטור בכל יום הכיפורים, שלא אומרים זאת כל השנה בקול רם, כאשר זה בא במסגרת של דבר שבקדושה, דהיינו תגובה לשם שמיים. טוב, זה אומר שגם פה מן הראוי והנכון לא לומר ברוך שם עולם ועד בקול רם. במשך שזה לא היה בעיה, עד המזמן, או נתחיל לעולם החרדי, עדיין אני מאמין, פשוט את כל הקטע ממלמלים, ולא אומרים אותו בקול רם. במקום ששרים את זה, אז השיר יפה, אבל יש בעייתיות בלשיר את השורה האחרונה. זו שורה ש... נהג עם ישראל לדורותיו, או לפחות מזה כמה שנים, זה לא לומר ברוך שם עולם ועד בציבור בקול רם. בטח שזה בא כתגובה לשם שמיים. אני כבר לפני כמה שנים אמרתי, דווקא שדעתי שבאמת את השואה האחרונה צריכים לעשות מה שגמר אומרת להבליע בנעימה. זאת אומרת, לנגן את זה בלי מילים, את המילים לומר בלחש. כבר יש את דינמיקה של שיר, קשה להפסיק אותו, אבל... זה מעט, אני עדיין חושב שזה נכון יותר מעט שואה אחרונה לא לשיר אלא לומר בלחש. כן.